שלום לכולם, אנחנו הגענו לפסקה מספר 4. אם נסכם רגע באופן מאוד כללי את מה שעשינו עד עכשיו, בדף שלנו, בדף מספר 2, ניסינו להבין, כמו שכתוב בכותרת, את סוד הקשר בין התורה והחיים, וראינו שבעצם השקפת התורה היא שא', אדם צריך להוציא, אדם, חברה, צריכים להוציא את כוחות החיים הרחבים מהכוח אל הפועל, כמו שראינו, המידה אחת היא הרחבה, אבל כדי שבאמת כל כוחות החיים המתרחבים יופיעו בצורתם הנכונה והמדויקת, אז הם חייבים להופיע בצורה מותאמת. ולכן המידה השנייה, כמו שראינו, היא ההתאמה. כששני הקריטריונים להתאמה שבהרחבה, זה טוב ורע במובן האנושי, וקדוש ותמה במובן האלוקי, כפי שהסברנו. וראינו שלכן כשאמר שלמה המלך, שמח בחור בילדותיך, אז זה לא הרמה להנחתה ודע כי על כל אלה ויחל אלוהים במשפט, אלא באמת זה סוג של ציווי, שמח בחור בילדותיך. זאת אומרת, הכוחות הטבעיים צריכים לצאת אל הפועל, כמו שהוא אומר כאן בעין היה, נקרא אולי רק את המשפט המרכזי, אלא האדם צריך להיות מבונה על פי טבעו, החסון, מלא הרגשות טבעיות בכל נטיותיהן, או במילים אחרות, ובתוך הנפש המלאה צריכים להיות מוארים דברי יצרה מצד יסודם הטבעי, זה מצד אחד, לכן שמח הבחור בילדותיך. אבל היות והכוחות האלה הם כוחות עיוורים שלא מסוגלים להבחין, כמו שהרב אומר, בין טוב לרע, בין יושר לעוול, בין איסור ליתר, לכן הם צריכים מאסר כפול של שכל ושל תורה, טוב ורע, קדוש ותמה, כדי ליצור את ההכוונה ואת ההתאמה המדויקת בתוכם. זה פחות או יותר מה שדיברנו. מה שאנחנו מתחילים לעשות מהיום, בעצם לפתוח סוגיות בנושאים שונים, למשל מקור 4, הייתי אומר שתי סוגיות, נתעכב בעיקר בסוגיה אחת, מקור 5, סוגיה מסוג אחר, למרות שעוד פעם העיקרון אותו עיקרון, איך באמת אנחנו צריכים להתייחס אל גילוי התורה בחיים, מצד אחד לתת לכוחות החיים הטבעיים להופיע, ומצד שני לכוון אותם על פי תורה. טוב, אז מקור 4, בואו נשתדל לעסוק היום, סוגיה ארוכה. הגמרא מסכת שבת דורשת את הפסוק שמופיע בנביא ותזנח בספר איוב, ותזנח משלום נפשי, נשיתי טובה. עכשיו הגמרא דורשת כמה דרשות, שקודם כל הפירוש הפשוט של המילים, שיש איזשהו שלום, איזושהי שלמות, שהיא זנוחה, הנפש לא יכולה לגלות את אותה שלמות, ותזנח משלום נפשי, זה אומר איוב בגלל החורבן וכו', או ירמיהו הנביא בגלל החורמן, ונשית היא טובה, כלומר יש איזה נשיית טובה, יש איזשהו חיסרון של טובה, חיסרון של שלמות, שלא יכול להופיע, תכף נראה, בזמן החורמן. אז מה המשמעות שבתזנח משלום נפשי, נשית היא טובה? בסדר, לא איוב, סליחה, איכה, התכוונתי, בסדר? אז מגילת איכה שנאמרה על ידי ירמיהו. אז יש שם בגמרא כמה דרשות, מהי אותה שלמות, מהו אותו שלום, מהי אותה טובה שחסרה. אז יש שם כל מיני דברים לכאורה שנראים חס ושלום מוזרים, כי יכול, זאת הטובה שחסרה לנו בגלות. בכל אופן, לא ניכנס שם כל הסוגיה. דעה אחת אומרת, רבי אבא אולי, לא זוכר, או אלעזר, אפשר לפתוח שם בגמרא לראות, לא זוכר. אז הדעה הזאת אומרת, זו מיטה מוצעת ואישה מקושטת לתלמיד חכם. זאת אומרת, מהי הטובה שחסרה בגלות בגלל חורבן ישראל, חורבן המקדש, חורבן המלכות, חורבן ירושלים, מיטה מוצעת, אין לנו מיטה מוצעת במצעים בגלות, ואישה לא יכולה להיות מקושטת לתלמיד חכם. מה? מה הבעיה להציע את המיטה בניו יורק? מה הבעיה שאישה תהיה מקושטת לבעלה אם הוא תלמיד חכם בתימן? מה הבעיה? ארבע. אז לכאורה, זה דבר תמוע. מה זאת אומרת? מיטה מוצעת ואישה מקושטת, זה אלה דברים שכביכול חסרים בגלות, הרי סך הכל מדובר כאן על לכאורה, על איזשהו ממד טכני. בוא נציע את המיטה ואישה תתקשט לפני בעלה. בפרט אם הוא תלמיד חכם, כמו שמעת כאן הגמרא. כן. לא, מיטה מוצעת זה כפשוטו. להציע את המיטה. כלומר, אם ישיבת במרכאות מכון מאיר הייתה בקנדה, אז היית יושן בלי מצעים. מה זאת אומרת? נקנה מצעים בפולגת או משהו כזה, ונציע את המיטה במכון מאיר שנמצא באפריקה. מה הבעיה? אז כמובן שצריך להבין מה הגמרא רוצה לומר. אז אנחנו כאן נכנסים לסוגיה, סוגיה חשובה ביותר, שהיא רק ביטוי, הייתי אומר, לשני נושאים, מיטה מוצעת מצד אחד, אישה מקושטת מצד שני. בואו נראה. תוכן החיים השקטים והשלמים, ראויים הם שיהיו כל כך מתאימות כל הדרישות היותר רוחניות ומופשטות הרבה מעולם ההרגשה, עם הנטיות הטבעיות וכל הדברים הטבעיים. הייתי אומר, זה משפט עקרוני, משפט פתיחה עקרוני. עד שאפילו אנשי קודש, המסורים בכל לב ונפש לקדושה ולחוכמה, גם הם יוכלו להכניס בנפשם בלא שום התנגדות, יחד עם אור החוכמה וקדושת היראה, גם את כל ההנהגה הנאותה לחיים מסודרים, ואפילו יותר מזה, וגם את כל העונג הראוי הטבעי לאדם על פי מידה קדושה וישרה, ולא יעיק דבר מזה אל התעלות הקדושה ורוממות הנפש, ולא לשקידת התורה ואהבתה. טוב, בואו נתחיל קצת לפרק את המשפט הזה. תוכן החיים השקטים והשלמים. חיים שלמים זה חיים שכל כוחות החיים מופיעים כל אחד לפי עניינו ונוצרת הרמוניה ביניהם. ברגע שכל כוח יוצא אל הפועל ויש הרמוניה בין כלל הכוחות, כלומר כל כוח יוצא בצורה מדויקת וממילא יש הרמוניה בין הכוחות, אז החיים הם שקטים. מתי החיים הם לא שקטים במחאות? אין הכוונה כאן לעשות רעש או להיות בשקט, אלא מתי החיים נעים בזרם הבריא שלהם, בזרם הנורמלי שלהם, בזרם הטבעי שלהם? החיים נעים באופן שקט, כמשל, כשהם מופיעים בשלמות. מתי אין חיים שקטים? אין חיים שקטים כשיש כוח שלא יוצא לפועל, והוא רוצה לצאת לפועל, אז הוא מתפרץ על כוחות אחרים, או יש כוח שיוצא יותר מדי לפועל, ואז כוחות אחרים, שהוא בעל חשבונם, רוצים להגיב נגדו ומתפרצים נגדו, ולא מוכנים לאפשר לו להשתלט על ולפלוש לתחום שלהם וכדומה, זה הדרך. זאת אומרת, אנחנו מחפשים חיים שקטים. חיים שקטים, הכוונה, חיים שבהם כל כוחות החיים יוצאים אל הפועל, כל אחד לפי ערכו, וממילא נוצרת גם ההרמוניה בין מכלול הכוחות. ולכן תוכן החיים השקטים והשלמים. כדי להגיע לחיים שקטים, הם צריכים להיות חיים שלמים. כן, עכשיו גם כל אחד מאיתנו מכיר את זה על עצמו. זה יכול להיות ברמת הפרט, זה יכול להיות ברמת הזוגיות, זה יכול להיות ברמת המשפחה, יכול להיות ברמת הקהילה, יכול להיות ברמת עם ישראל האומה, יכול להיות ברמת האנושות וכו'. מתי החיים לא שקטים? החיים לא שקטים כשיש כוח מכוחות החיים, שאו שהוא לא יוצא לפועל, כי הוא לא מודע למשל לעצמו, או כי דוחקים אותו. ואז הוא לא מוכן לא לצאת אל הפועל, כי כל כוח רוצה להוציא את עצמו מכוח אל הפועל. איך רב כותב, כל יצור צריך פרנסה. ולכן ברגע שהוא לא יוצא לפועל, אז הוא מתפרץ. בסדר? אז החיים השלמים, הם ייצרו את החיים השקטים. בסדר? זאת הכוונה. אז תוכן החיים השקטים והשלמים, כדי שזה יקרה, ראויים הם שיהיו כל כך מתאימות, כדי שהחיים יהיו שלמים ומלם יהיו שקטים, חייבת להיווצר איזושהי התאמה בין הדרישות הרוחניות המופשטות בנפש האנושית. כלומר, יש בנפש האדם כל מיני ממדים מופשטים, ממדים רוחניים, ממדים עליונים, ממדים אלוקיים, שרוצים לצאת אל הפועל ובצדק, אבל יש גם בנפש האדם כוחות מסוג אחר. יש בו כוחות חושיים, כוחות רגשיים וכו'. אז יש בו כוחות אלוקיים ויש בו כוחות טבעיים. הכוחות האלוקיים רוצים לצאת אל הפועל, והכוחות הטבעיים רוצים לצאת אל הפועל. בשפה שכותרת מאוד מאוד כללית וראשונית, הייתי אומר, רוח וחומר, נשמה וגוף, אלוקי וטבעי. אז שני הכוחות האלה, גם הנפש האלוהית שבאדם וגם הנפש הבהמית שבאדם, שני הכוחות המרכזיים האלה שבאדם רוצים לצאת אל הפועל. רק כשהם יצאו אל הפועל ויצאו אל הפועל ביחס הנכון ביניהם, אז באמת יופיעו החיים השקטים והשלמים. לכן, כדי להגיע לתוכן הזה, כדי להגיע למצב הזה, כדי לבטא בפועל את המהות הזאת, להגשים את המהות הזאת, לכן ראויים הם ברמה התיאורטית שיהיו כל כך מתאימות מצד אחד כל הדרישות היותר רוחניות ומופשטות הרבה מעולם ההרגשה. אין ספק שכשאדם שייך לרעיונות רוחניים, לדברים מופשטים, אז עולם הרגשות ועולם החושים כביכול נדחק לצדדים. כי מה הם הרגשות ומה הם החושים? אל מול העולם המופשט, אל מול העולם הרעיוני, אל מול העולם האידיאלי, אל מול העולם העליון וכו'. רגע, עוד לא סיימת, אנחנו באמצע המשפט, שנייה. אז הדרישות הרוחניות והמופשטות הן הרבה למעלה מעולם ההרגשה. אז הן כביכול יכולות לדחוק את עולם ההרגשה. אומר הרב, רגע, הן לא צריכות לדחוק או לצמצם או כל בחומר לבטל. הן צריכות לייחס את עצמם נכון לכוחות הרגשיים, לכוחות החושיים. לכן המשך המשפט, צריך שיהיו מתאימות כל הדרישות היותר רוחניות ומופשטות הרבה מעולם ההרגשה. כלומר, אף על פי שבאופן תיאורטי, באופן מהותי, באופן תוכני, מבחינת התוכן, הדרישות הרוחניות והמופשטות הן הרבה יותר עליונות מעולם של רגשות, של חושים, של חומרנות, של אינטרסנטיות, של כאן ועכשיו, של חלקיות וכל מה שאנחנו מכירים. אף על פי כן, ראויה שתיווצר ההתאמה בין הדרישות הרוחניות המופשטות עם הנטיות הטבעיות וכל הדברים הטבעיים. כלומר, אף על פי שיש כביכול איזו סתירה מובנית, הייתי אומר, בין העולם המופשט שבאדם לעולם המורגש והמוחה שלו, בין העולם העליון הרוחני שבו לבין העולם החומרי הטבעי שבו, אצל אנשים, כשכאן הרב קורא להם אנשי קודש, מישהו איש קודש באמת, אצלו לא תהיה מצב, לא תהיה מציאות של סתירה או דחיקה או צמצום או ביטול. איך הוא עושה זה? תכף נראה. אז תוכן החיים השקטים והשלמים, ראויים הם שיהיו כל כך מתאימות כל הדרישות היותר רוחניות ומופשטות הרבה מעולם ההרגשה, עם הנטיות הטבעיות וכל הדברים הטבעיים. עד לאן זה צריך להגיע? עכשיו שימו לב. עד שאפילו אנשי קודש, הגדר של איש קודש הוא גדר יסודי מאוד, אנשי קודש טיעון לי. איש קודש זה אדם שכל הופעות החיים שלו, הם נובעים מהקודש, שואפים אל הקודש, פועלים קודש וכו'.
כל החיים.
כל החיים, עד שאפילו אנשי קודש, תראו איזה משפט, המסורים בכל לב ונפש. זה לא אנשי קודש שהם עושים פעולות טכניות של קודש. הם מקיימים מצוות על פי כל הדקדוקים הלכתיים על פי השולחן ערוך. אלא אנשי קודש, הלב והנפש שלהם זה קודש, המהות שלהם זה קודש, העולם הפנימי שלהם זה קודש, המחשבות, הרעיונות, הדמיונות, הרצונות, השאיפות, כל עולמם הפנימי הוא באמת קודש. אז אצל אדם כזה הייתי אומר, יכולה להיווצר איזו מציאות של ריחוק, ואפילו סלידה, עד כדי אפילו ביטול או לפחות צמצום, של כל מיני הרגשות ותחושות, שהן לכאורה כל כך קטנוניות ושפלות ונמוכות, ביחס לאותה רוחניות אידיאלית עליונה. אומר הרב, עד שאפילו אנשי קודש המסורים בכל לב ונפש לקדושה ולחוכמה, הם שייכים בזה באמת, הם שייכים למדרגה העליונה הזאת באמת, זה לא רק פעולות חיצוניות, גם הם יוכלו להכניס בנפשם בלא שום התנגדות, לא תהיה בתוכם שום סתירה פנימית, יחד עם אור החוכמה וקדושת העירה מצד אחד, זה הצד היותר מופשט, היותר רוחני, היותר עליון, היותר אלוהי, גם את כל ההנהגה הנאותה לחיים מסודרים. כלומר, כל הופעות החיים הטבעיות, החומריות, המסודרות, מוסיף הרב יותר מזה, לא רק החיים המסודרים, אלא וגם דברים שהם לא רק הכרחים, אלא דברים שהם בממד מסוים של מותרות, מה שכאן הרב קורא עונג, עונג כידוע חזל אמור אותיות נגע, אז הקו פרשת המים בין עונג לנגע הוא קצר מאוד, כלומר, השייכות אל ההכרח החומרי הטבעי זה עוד בסדר, זה כביכול לא סותר באופן מוחלט, הייתי אומר, את הממד הרוחני שבאדם. אבל השייכות אל העונג, אל המותרות החומריות כביכול, כן? אז לכאורה זה סותר את הדרישות המופשטות הרוחניות האלוקיות האלה. אומר הרב לא. מי שבאמת שייך בכל לב ונפש לקדושה ולחוכמה, גם הם יוכלו להכניס בנפשם בלא שום התנגדות, יחד עם אור החוכמה וקדושת העירה, גם את כל ההנהגה הנאותה לחיים מסודרים, ואפילו וגם את כל העונג הראוי הטבעי לאדם על פי מידה קדושה וישרה. כמובן לא עונג שהוא מותרות, לא עונג שהוא מיותר, לא עונג שהוא חומרני, לא עונג שמטשטש את סדרי עדיפויות, לא עונג שיוצר תפל עיקר עיקר תפל, אלא עונג שהוא באמת על פי מידה קדושה, עונג הראוי הטבעי לאדם, עונג בגבולות הגזרה האמיתיים שלו, וכשהקריטריון זה על פי מידה קדושה וישרה, ולא יעיק דבר מזה, והאדם הזה לא יחיה בשום סתירה פנימית, בין העולם הרוחני המופשט אליו הוא שייך, לבין ההתנהגות החומרית, הטבעית, המעשית, בסדרים טבעיים מסודרים, ואפילו בשייכות אל העונג על פי המידה הנכונה. ולא יעיק דבר מזה אל התעלות הקדושה ורוממות הנפש, ולא לשקידת התורה ואהבתה. זה המצב האופטימלי. האידיאלי, הנה כבר דוגמאות, יש פה שתי דוגמאות, הנה הגמרא אומר דוגמאות, הנה, מיטה מוצעת, בוא ניקח דוגמה פשוטה, נגיד אחד יגע למחול מאיר, בסדר, רגע שנייה, סבלנות, מתלהב על חיבונו של עולם, בסדר, יפה, אז הוא עכשיו מתלהב, לומד ומתמיד, והוא באמת מגיע להישגים, ובאמת הוא לומד יפה, ותפילה, ובאדם לחברו, הכל נפלא, יפה, עכשיו מה אפשר לעשות? בעולם הזה צריך גם לישון כמה שעות, לא? אוקיי, אז הוא לא מנה אותה איך הוא ישן. אז הוא נמרח על המיטה, בלי מצעים, עם מצעים, מזרון על הרצפה, מחילה מכבודכם, בלי קרית, עם קרית, מסריחה, לא מסריחה, לפני כביסה, אחרי כביסה, מה זה משנה? זה כמו אותו חייל במרכאות כפולות ומכופלות, הנקרא מצטיין בצבא, שחושב שאם הוא חייל מצטיין בצבא, אז הוא צריך לישון עם מדים, כולל כסדה על הראש, כולל נעליים, כולל שכפץ ואפוד וכדור בקנה. הרי אנחנו יודעים שהחיילים המצטיינים בצהל, גם יש להם, בדור שלי היה לא בדיוק 6 שעות שינה, אחרי יום פעילות, אחרי מתקלח, טרנינג, כמו שצריך, החיילים הוותיקים, מה שנקרא, מביאים מצעים, סמיכה, קרית, לא ישנים באיזה סקש, מי יודע מאיזה מלחמה הוא הסקש הזה, וכו'. אלה החיילים המצטיינים באמת. אבל מה, החייל המצטיין במרכאות, כן, החייל עם התפיסה השטחית, הוא בטוח שאם הוא ישן עם כסדה ועם נעליים, ולא יחליף גרביים שבועיים, אז הוא במסירות נפש. ככה הוא בטוח, אבל זה שקר. זה לא נכון. למה? כי אין שום סתירה. בין היותך, א', לאורך זמן זה לא יחזיק מעמד, וב', מצד המהות, לא רק מצד המציאות. מצד המהות. מצד המהות אתה לא יכול לבטל כוחות חיים טבעיים. אדם נורמטיבי ישן עם פיג'אמה. הוא לא ישן עם בגדים. אדם נורמלי יותר נוח לו, יותר נעים לו, וככה נראה לי כל בני אדם ישנים בבתיהם. אתה מכיר אדם שבבית שלו ישן בשק שינה? למה לא? עם ריח מהאפסנאות. אתה מכיר מישהו שאוכל לוף? אם זה נורמלי, אז בוא נאכל את זה גם באזרחות. בוא נשן ככה גם באזרחות. אתה מכיר אדם שחסרות לו שעות שינה באזרחות שלא מתקלח שבוע? זה שאתם צוחקים זה מראה שהטבע הבריא הנורמלי של האדם מבין ומרגיש ושייך, זה לא נורמלי, ושייך, שאף על פי שהחיים מלחיצים והחיים דורשים ויש הרבה מטלות ומשימות, יש איזשהו סדר חיים טבעי, כמו למשל הדוגמה פה, לישון במיטה מוצעת. תכף הרב ידייק את זה יותר. ידוע מה שבעלי המוסר היו עושים, היו אומרים והיו עושים, שאם רוצים לדעת את מצבו הרוחני של בן הישיבה בישיבה, נגיד ביום שההורים היו באים, אני מדבר יותר על חבר'ה צעירים, לא היו מזמינים את ההורים לבית המדרש ומסתכלים בעזרת נשים כדי לראות איך הוא מתמיד וצועק על החברותה שלו לדברי רבי עקיבא אגר. היו עולים לחדר שלו ובודקים מה קורה עם המיטה, האם הסדין מריח בסדר, האם המיטה מוצעת, האם הנעלי בית, לא נעל בית אחד על הארון ואחד לך תמצא אותה וכו', האם החדר מסודר, האם החדר נקי וכו'. כך נהגו בעלי המוסר. עכשיו תגידו, רגע, המצעים זה העיקר? החדר המסודר זה העיקר? זה שנעל בית אחת ליד השנייה עומדת ככה כמו איזה מסדר, זה העיקר? ברור שלא. זה לא העיקר. אבל מצד שני, הסדרים הטבעיים הם מגלים, הייתי אומר, את היחס, את הפרופורציה, את השייכות, את השלמות בין הממד האלוהי שבאדם לממד הטבעי שלו. ואם הקדוש ברוך הוא ברא באדם, עוד משפט אחד, אם הקדוש ברוך הוא ברא באדם את שני הממדים האלה, אז הקדוש ברוך הוא חפץ ששניהם יופיעו, ויופיעו ביחס הנכון. לא מצד אחד להעצים יתר על המידה את הסדרים הטבעיים, אבל מצד שני גם לא לזלזל בהם לגמרי. בסדר? לכן הנקודה הזאת היא נקודה מאוד מאוד יסודית. אני קורא שוב, אולי נתקדם טיפה, כי בהיות הנפש, תראו איזה משפט, כי בהיות הנפש שלמה ונמצאת במצב מנוחה ושלווה, דרך אגב גם הכוזרי במאמר שלישי כשהוא מדבר על כוחות הנפש הוא מדבר בדיוק על זה, כי בהיות הנפש שלמה, גם הרמב"ם כמובן בשמונה פרקים, כי בהיות הנפש שלמה ונמצאת במצב מנוחה ושלווה, היא יכולה ליתן לכל דבר את חוקו הראוי. ואז האדם לא חי כל הזמן במלחמה, במאבק, במתח מתמיד בין כוחות החיים שלו. אני תמיד אומר שכשאדם חי באיזו מלחמה מתמדת, בין הכוח הרוחני שבו לכוח החומרי שבו, בין הכוח הכללי שבו לכוח הפרטי שבו, בין הכוח השכלי שלו לכוח הרגשי שלו, בין ההווה שלו לעתיד שלו וכו', זה מראה שהאדם הזה, המצב הרוחני שלו לא נורמלי. איך אמר לי פעם בחור? אמר לי, איזה מזל שפעם בשבוע, פעמיים בשבוע, שלוש פעמים בשבוע, ארבע פעמים בשבוע, יש חתונה. כאילו, למה? שאלתי אותו למה. הוא אמר, תשמע, כשאני נמצא בבית המדרש, אני דוחק את כוחות החיים שלי, מקבץ אותם. פעם בשבוע אני הולך לחתונה, משחרר את הקפיץ. אמרתי לו, תשמע מה שאתה מדבר. ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. תגיד לי, נדמה לך שהתורה זה לדחוק את הקפיץ? התורה זה להופיע את סדר החיים בצורה בריאה.
דמר שאדם שיש לו כותביות חזקה, זה מעיד בהכרח על איזשהו חוסר איזון
מובן. רוב בני אדם הם לא שייכים לכותביות חזקה. מיעוט בני אדם שייכים לכותביות חזקה. רוב בני אדם צריכים לחיות חיים מאוזנים. חיים שלמים. פעם פגשתי בחור ברחוב. לומד בישיבה X. בחור עילוי, מתמיד, שקדן, גאון. באמת. אמר לי, כדי לספר לי, כדי לבשר לי עד כמה הוא מתמיד ולמדן, אומר לי, אתה יודע, לא ראיתי חצי שנה את אור השמש. חצי שנה לא ראיתי את אור השמש. קמתי לפני שהשמש זורחת, לא יצאתי מבית המדרש אחרי שהשמש הוקעת. אמרתי לו, אני מאוד מוטרד מזה. עכשיו, אם אתה גאון צדיק, הגאון מבילנה, בסדר, זה נשמות יחידיות. בסדר. אבל אם כל אחד מאיתנו חושב שזה סדר החיים הנורמלי, לא לראות את אור השמש, זה בעיה. אבל יש מישהו
שאומרת,
אז תראה שם את המהר"ל. המהר"ל לא אומר שזה אידיאל. המהר"ל אומר, אם הגעת גם למצב הזה, אז יתברר מה היחס שלך לתורה. אז אם היחס שלך לתורה זה רק שנוח לי, וכשלא נוח לי אני פורש, אז ברור שהיחס הזה הוא לא נכון, הוא לא אמיתי, הוא לא פנימי. אבל אם אדם, היחס שלו לתורה הוא יחס נורמלי, כמו שאנחנו מתארים פה, אבל גם כשהוא מגיע למצבי קצה, הוא מוכן למסור את הנפש שלו, כי הוא יודע שזה מצב זמני, ולא שיטה, ולא דבר קבוע, ולא האידיאל, ולמרות זאת, במצב הקשה הזמני הזה, הוא מוסר את הנפש שלו לתורה, זה מראה שהוא שייך באמת לתורה. לכן כשהמהר"ל אומר, שנייה, כך היא דרכה של תורה, אומר המהר"ל, כשהמשנה אומרת, אומר המהר"ל, לא כך היא דרכה של תורה לכתחילה. כך היא דרכה של תורה, אם הגעת למצב הזה, וגם במצב הזה, פת במלח, כן, מים במשורה, על הארץ תישן וכו', זה מראה על השייכות האמיתית שלך לתורה. אבל זה לא אומר שזה המצב האופטימלי, וזה לא אומר שזה המצב האידיאלי, וגם אם נאמר שיש כאלה יחידי יחידים, שזה הסדר של, כן, נקרא זה נשמון של קצה, הם ודאי לא הדרכה לרבים. הם לא רשות הרבים, הם לא דרך שהיא הכוונה לציבור. זאת נקודה מאוד יסודית. אני חושב דרך אגב שהאחריות בדבר הזה היא בעיקר על הרבנים. הרבנים צריכים לסמן את הדרך הממוצעת, הישרה, כמו שהרב כותב באורות הקודש לתלמידים. זה שאתה הרב יכול להיות צדיק עליון, קדוש נסתר, מסתגף, פרוש, בסדר, רב קוק בעצמו היה פרוש גדול. אבל תורתו לציבור הייתה דרך האמצע. לכן זה שאדם פרוש לעצמו, זה לא מה שזה מה שהוא צריך להדריך לרבים, הפוך. אם הוא באמת אדם אחראי, אז הוא מדריך לרבים את מה שמתאים לרבים. ולא לוקח את ההנהגות היחידיות יוצאות הדופן, המדרגה העליונה שלו, ועושה את הנחלת הכלל. זה לא מתאים לכלל, זה יגרום לנזקים חמורים, כידוע לכולנו. כן.
זה של הרוחני, שהוא באמת מגיע למצב של גובר, אז איך אתה עושה את האיזון הזה, איך אתה יוצא מהישיבה, פחות לא, איך אתה עוצר את האיזון הזה שהגשמי עולה?
יש פה שתי דוגמאות מצוינות, הנה בואו נראה, מה זה מיטה מוצעת, הנה אני קורא, יש רגע, עוד טיפה אולי, עוד טיפה, תסתכלו. על כן, עוד פעם רגע את המשפט האחרון, כי זה משפט עקרוני, כי ביות הנפש שלמה ונמצאת במצב מנוחה ושלווה, נראה בהמשך שמדובר על מציאות נורמלית שעם ישראל בארץ ישראל, שאז הוא יכול לגלות את המדרגה הזאת, אבל בגלות זה בלתי אפשרי, ולכן מתחילים להבין מה שאמר מי הנביא, ותזנח משלום נפשי נשיתי טובה, זה במגילת איכה, זה סביב החורבן, זה השלמות הזאת, האיזון המדויק הזה בין קודש לחול, בין אלוהי לטבעי, לא יכול להופיע בגלות, אבל נעזוב כרגע את חשבון הגלות, נגיע זה בהמשך. לזה הרב מתכוון נמצאת במצב מנוחה ושלווה, זה לא רק ברמה הפרטית, זה ברמה הלאומית וכו'. אז, כי ביות הנפש שלמה ונמצאת במצב מנוחה ושלווה, היא יכולה ליתן לכל דבר את חוקו הראוי. ואז, ואף באותן העניינים, באותם התחומים, כמו פה שתי הדוגמאות האלה, מיטה מוצעת ואישה מקושטת, שנראה כאילו התביעות הטבעיות הן כמעיקות להתעלות הרמה של החוכמה והקדושה. זה נראה שזה מעיק, שזה צר, שזה סותר, שזה לא שייך. אני רוצה רגע להגיד רגע משפט בעל פה שהרב אומר עוד כמה שורות. תגידו, תלמיד חכם אמיתי. אדם שושך לערכים רוחניים, ונגיד אפילו תלמיד חכם, לומד תורה, עוסק בתורה וכו'. אם היו שואלים אותו באופן תיאורטי, תגיד, מה היית מעדיף? שהקב"ה יברא את האדם ללא צורך בשעות שינה, או עם צורך עם שעות שינה? מה אדם רוחני, למדן היה אומר? ברור, חבל שארבע שעות, שש שעות, שמונה שעות ביום לישון. בזבוז זמן. כלומר, ברור שהגישה במרכאות העקרונית, הבסיסית, מבחינת המדרגה הרוחנית, מבחינת השייכות, הצד המופשט שבאדם, היא ששעות שינה זה דבר מיותר. ולכן כל השינה הזאת, הוא היה צריך להתייחס אליה כאיזה בדיעבד. ולכן הוא היה צריך במרכאות, איך החבר'ה אומרים, להיזרק על המיטה. מה זה משנה איך אני ישן בכלל? מיטה מוצעת? חבל הזמן, חבל המאמצים, חבל הכוחות. בוא נשקיע את הכוחות בערכים הנכונים, בערכים היותר שלמים. כך זה נראה. היה נראה כלפי חוץ. אומר הרב, ואפילו, ואף באותם העניינים, שנראה כאילו התביעות הטבעיות, כמו פה להציע את המיטה, כל זה כמשל, אין כמעיקות להתעלות, להתעלות הרמה של החוכמה והקדושה, הן באמת אינן כי משלימות וממלאות אותה. זה לא סותר. אדרבה, זה ממלא, זה משלים, זה יוצר איזון, זה יוצר הרמוניה. על כן, כל עושר החיים, כל עונג וצהלת לב, הוא מובטח לישראל, יחד עם תגבורת כוחם, בקדושה ותורת אמת. אם אנחנו רוצים באמת את החיים, ואת צהלת החיים, ואת עונג החיים, החומרי, הטבעי, לכוון נכון, זה חייב לבוא עם קדושה ועם תורת אמת. וכן להפך, אם אנחנו רוצים קדושה ותורת אמת, זה חייב לבוא עם עושר החיים וצהלת לב וכו'. על כן, אם שתלמיד חכם, אף על פי, שתלמיד חכם ששקידת התורה, הוא נדידת שינה מאהבתה העזה, אם יסוס דרכו בחיים, אם היית שואל אותו באופן תיאורטי, היה רוצה לא לישון. אני רוצה להמשיך ללמוד תורה, להמשיך להגיע לדבקות אלוקית, להמשיך להגיע להשגות רוחניות, וכו' וכו' וכו'. מכל מקום, במצב המנוחה המסודרת, אף על פי שכביכול מצב המנוחה זה סך הכל איזה סוג של בדיעבד, איזה סוג של הכריח, איזה סוג של כפייה, איזה סוג של, הייתי אומר, דבר שהוא צדדי, שולי, לא משמעותי וכו'. לכן, על כן, אם אף על פי שתלמיד חכם ששקידת התורה הוא נדידת שינה מאהבתה העזה עם יסוס דרכו בחיים, מכל מקום, במצב המנוחה המסודרת, הוא מוצא גם כן חפץ, חפץ הכוונה רצון, תכלית, מטרה, אופה, המטרה הזאת היא מטרה יחסית תפלה, מטרה יחסית צדדית ושולית, אבל הוא מוצא גם בזה, הוא מוצא גם כן חפץ למעט שנות שלו, אף על פי שאדם הזה ישן מעט, הוא ודאי לא ישן הרבה, כי באמת יש סדרי עדיפויות שלו בין קודש לחול, בין ערנות לשינה, נקרא לזה ככה, הם יותר מדויקים, לכן ודאי שכנראה הוא לא ישן הרבה שעות, אבל כשהוא ישן, אז הוא ישן במיטה מוצעת, סדורה ומתוקנת. זה מצב נורמלי. אז אם אדם רוצה, הוא עושה את זה בשלמות, איך רב כתב לפני כן, בלי שום התנגדות, גם הם יוכלו להכניס בנפשם, בלא שום התנגדות. זה לא ביטולה או קיומה, זה קיומה. זה לא ביטולה, זה קיומה. זה לא ביטולה או קיומה. זה קיומה וזה קיומה. רק זה קיומה בקודש הנבדל, וזה קיומה בחול המתגלה, נקרא לזה ככה. יחידי סגולה, יחידי סגולה, יחידי סגולה. הרב כותב באורות הקודש. כל היושב בתענית נקרא קדוש, כל היושב בתענית נקרא חוטא הסתירה וחזל. הרבה תשובות. תשובה אחת. כל היושב בתענית נקרא קדוש, יחידי סגולה. כל השב בתנית נקרא חוטה, רוב המשרה. יש כמה הסברים, זה הסבר אחד. הרב חלה פה אומר עמוק מאוד. כל היושב בתנית נקרא גם חוטה וגם קדוש. הוא נקרא קדוש מצד המטרה, כי הוא רוצה להגיע לשלמות רוחנית. אולי אפילו לשלמות רוחנית על ידי זה שהוא קצת מדכא את כוחות החומר, כי קצת הוא צריך להזן כוחות החומר שלו. אבל גם נקרא חוטה, כי כרגע, בשלב הסיגוף, בשלב התענית, הוא מצמצם את כוחות החיים. אז נקרא חוטא מצד ההווה, נקרא קדוש מצד העתיד. ככה זה יהיה אחר לך, עד כדי כך. ההבנה הפשוטה היא, כמו שהרב כותב, באורות הקודש, ג' במידת הפרישות, אמת הדבר, כך כותב הרב, שהדרך הממוצע היא הדרך שרוב המשרד צריך ללכת. אמת הדבר שגם מתוכן סגולת ישראל, שיש יחידי סגולה בעלי חסידות מופלגה, זה לשונו, שהם ראויים לפרישות, והפרישות בשבילם זה באמת הדרך האמצעית. אומר הרב שם באותה פסקה, איך אדם יודע שבאמת הוא מתאים למדרגה הזאת של יחידי סגולה? אם הוא יחוש, ירגיש את אותה סביעת החיים החומרית כשהוא חי בפרישות, כמו שמרגיש אדם הממוצע שהוא חי באמצע. אבל אם האדם הפרוש מרגיש כל הזמן מתוסכל, שהוא לא מצליח לממש כל מיני ממדים, חי בסתירה פנימית, זה מראה שזה לא מתאים לו. זה מראה שזה לא מתאים לו. יש עוד הסברים, גם במאמרי ראי הרב מסביר וכו'. אולי נקרא את זה רק שנייה ברשותכם.
זה מזכיר את קודש
וחול? זה הכל מזכיר, הכל קשור להכל.
כידוע. הרב, מהדוגמה הזאת שהבאת הבן אדם שלמד...
רק שנייה, איזה דוגמה?
הבן אדם שראית אותו שלומד תורה, לא עצה חצי שנה מהישיבה.
כן.
זה כאילו אפשר להגיד את זה, להשתך את זה כמו המציאות, כמו עם רבי עקיבא, שהוא נכנס למערה והסתכל...
רבי שמעון. כן.
אז אותו דבר?
במידה מסוימת כן. במידה מסוימת כן, ושרפת המציאות. אבל עוד פעם, זה מתאים לרבי שמעון.
כן, אבל אני מדבר על הבן אדם
שסתם דיברת על
זה. אז כנראה, אם הוא רבי שמעון, אז זה מתאים לו. שישאל את הרב שלו, אם הוא מבחינת רבי שמעון.
אבל איך אתה יודע, אתה מבין מה יעשה
נכון? אדם לפעמים לא יודע לבד, לכן צריך להתייעץ עם רבותיו. לא, לסדר את המיטה צריך, השאלה כמה להשקיע בזה. האם שנייה או חמש שניות?
זה לא שווה ושווה?
מה?
זה לא שווה ושווה?
תלוי מה ומי, תלוי... הנה, אני קורא, למה להתפלפל? אורות הקודש ג' עמוד רש סמך ז' כדאי אחרי זה להסתכל בפנים. ביחס למידת הפרישות, אני קורא. אורות הקודש ג' עמוד רש סמך ז', הפסקה נקראת הפרישות והדרך הממוצע. כך קרא לה הפסקה הזאת הנזיר. אני קורא, אומר הרב, אמת הדבר שהדרך הממוצע הוא דרך החיים המאושרים הראויים לכל אדם, וזאת היא עשת השם ברוח התורה. עשת השם ברוח התורה היא הדרך הממוצעת, בשון הרמב"ם ממוצע בינוני שהוא מכיל את שני הצדדים וכו', וזה הדרך המאושרה, דרך החיים הראויים לכל אדם, וזאת היא עצת השם ברוח התורה. והודעת להם את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון. אומרים חז"ל, את הדרך זו בית חייהם. אם כן, תחיה. תחיה את החיים הנורמטיביים, הנורמליים, של בני האדם רגילים. מכל מקום, טבע הסגולה הנשמתית הוא נותן. מטבע סגולת ישראל, יש צד כזה בסגולת ישראל, רוב סגולת ישראל בא לידי ביטוי, או הייתי בככה, סגולת ישראל הוצאת אל הפועל אצל רוב בני ישראל, כשהם חיים את דרך האמצע. מיעוט עם ישראל מגלה את סגולת ישראל באופן כזה, מכל מקום, טבע הסגולה הנשמתית הוא נותן, שיחידים ימצאו בעולם, יחידים, שההסתכלות העליונה וחיי הפרישות הקיצונית, עם התארה המופלגה, הנה אותה להם. הם באמת חיים, חיים של פרישות קיצונית ותארה מופלגת, והם באמת שייכים לסיגופים ותעניות וכל מה שאנחנו מכירים. כל זה כדי לכבוש דרך לעולם כולו, זה רומז אולי למה שכאן הרב כותב, למה שהרב כותב במקום אחר, שלא רק שזה מתאים להם, אלא גם זה יוצר סוג של איזון לקלקולים של החברה. כלומר, הם הולכים אל הקצה כדי לאזן את החברה, יש להם אחריות כלל ישראלית, כדי לאזן את החברה שהיא נוטה אל הקצה האחר. אז רוב החברה נוטה אל הקצה החומרני, אז הם נוטים אל הקצה הרוחני כדי לאזן. אומר הרב, ואלה הגדולים, יוצא הדופן, כן הרב כל הם יחידים, ואלה הגדולים מוצאים בתוכנם הקיצוני, זה שהם הולכים בתוכן, בשיטה הקיצונית הזאת, את אותה סביעת החיים והאושר המלא, יותר הרבה, לא פחות ואפילו יותר הרבה, ממה שמוצאים אותם, את אותו אושר וסביעת חיים, רוב בני אדם, בלכתם בדרך הממוצע הראוי להם. אז הנה כאן הקריטריון. הקריטריון הוא האם אדם שחי חיי קצה, חי חיי פרישות קיצונית, אם הוא מרגיש שבע ושמח ומאושר ומבסוט, ולא כזה מרגיש שהוא מפסיד משהו ומפספס משהו, ולא נעים לו, ולא נוח לו, ולא בא לו, אבל מה נעשה, זה כתוב בספרים, או ככה הוא חושב שכתוב בספרים. אומר הרב, על כן, יחידי סגולה, בעלי חסידות מופלגה, תראו איזה גדר. לא כל אחד מאיתנו מכניס את עצמו לגדר הזה. מי אנחנו? על כן, יחידי סגולה, בעלי חסידות מופלגה, זאת היא גם כן מכלל תוכן קדושת ישראל שימצאו בעולם. אבל זה יחידי סגולה. זה לא הדרך הראויה לרבים. הדרך הראויה לרבים, אני חוזר למשפט הראשון, אמת הדבר שהדרך הממוצע הוא דרך החיים. אני חוזר אלינו רגע. על כן, אם שתלמיד חכם, שורה שישית מלמטה, עמודה אמצעית, אם שתלמיד חכם, אף על פי שתלמיד חכם ששקידת התורה הוא נדידת שינה מאהבתה העזה, אם מסוס דרכו בחיים, צד האמת הרוחנית, הפנימית, הרצונית וכו', הוא ודאי לא... כן, הוא לא מצפה לשינה, כלומר הוא הולך לישון לא כי זה תענוג בשבילו או בריחה מהחיים, אלא הוא הולך לישון כי אין לו ברירה. קורח, המציאות. ואילו היה תלוי בו כביכול, אם הוא היה צריך לברוא את העולם, היה ברור אולי את העולם בלי שעות שינה, שאדם יכול להסתדר בלי שינה. אבל מכל מקום, במצב המנוחה המסודרת, הוא מוצא גם כן חפץ למעט שינות שלו במיטה מוצעת, סדורה ומתוקנת. עד לכאן מיטה ומוצעת, מה זה אישה מקושת לתלמיד חכם? אומר הרב, ואם היותו עסוק תמיד בעומקי חוכמה מופשטים, אף מישהו שייך לדברים מופשטים וכו', לא ימיתו כל אלה מליבו, תראו איזה משפט, לא ימיתו כל אלה מליבו את הרגשות החיים, אף מישהו שייך להשכלות רוחניות עליונות, הוא לא מבטל את הרגשות והתחושות שלו. אף על פי שהרגשות והתחושות הם למטה למטה מההשכלות הרוחניות העליונות, זה שכל, רגש, חוש. אז אדם ששייך לשכל עליון יכול לבטל את הרגש ואת החוש התחתון? לא. אם היותו עסוק תמיד בעומקי חוכמה מופשטים, לא ימיתו, לא יגרמו למיטה, למוות, לחידלון, לחיסרון, כל אלה מליבו את הרגשות החיים המותאמים לרגש האדם השלם ברוחו, גופו ונפשו ביחס לנשמתו. רגע, וקורת רוח אשר ימצא בחברתו, האישה אשר הפילו השם לחבל, זה שהקדוש ברוך הוא ברא אותו עם החצי השני שלו וכו', תרחיב דעתו. איך חז"ל אמרו? שלושה דברים מרחיבים דעתו של אדם. גרסה שנייה כתוב, שלושה דברים מחריבים דעתו של אדם. אז תחליט, זה מרחיב או מחריב? אז זה תלוי. אם אני מתייחס לזה כדבר שהוא מרחיב את דעתי, כלומר יש לי דעה, יש לי ערכים, יש לי אידיאלים, וזה רק מרחיב את האידיאלים. זה מרחיב את הדעת, אבל זה לא הדעת עצמה. יש ערכים אידיאליים שלמענם אני חי, וזה איזה שהם תנאי סביבה. זה מאפשר איזה תנאים יותר אופטימליים. בסדר? אז אם אני מתייחס לזה כהרחבה של העיקר, אבל זה לא העיקר, אז זה מרחיב דעתו. אבל אם אני מתייחס לזה כדעתי, ולא כהרחבה דעתי, אם אדם מתייחס לדירה נאה כפסגת שאיפותיו בחיים, העיקר זה הקרמיקה באמבטיה, אז זה לא מרחיב את דעתו, זה הפך להיות דעתו. אז זה הפשט המאמר, זה מחריב את דעתו, כי זה הפך להיות דעתו. עכשיו אתם קולטים את ההברקה? זה מחריב דעתו. למה? כי דעתו כבר הלכה לאיבוד. הקרמיקה באמבטיה נהפכה להיות דעתו. אז זה מחריב את דעתו. כי ההרחבה של הדעת היא נהפכת להיות הדעת בעצמה. במקום להיות רק ההרחבה של דבר אחר שהיא הדעת. אז זה תלוי אם זה מרחיב או מחריב. אם זה אמת יש לאדם דעת, יש לאדם סולם ערכים, סולם אידיאלי, עיקר עיקר תפל תפל, אז התפל הוא רק מרחיב. בסדר? אבל אם התפל נהפך להיות עיקר, אז העיקר איננו. אז זה החריב את דעתו. אז במה זה תלוי לפי ההבנה הזאת? יש הרבה הבנות. לפי ההבנה הזאת, אם זה מחריב או מרחיב, זה תלוי אם אדם רואה בזה דעתו, או רואה בזה רק הרחבה דעתו. אם רואה בזה הרחבה דעתו, נפלא. אם רואה בזה דעתו, אז זה החריב את דעתו. כי היא גופה, כי זה נהפך להיות דעתו. לכן אישה מקושטת, לתלמיד חכם ששייך לערכים מופשטים עליונים, הוא לא מזלזל בזה. זה תנאי סביבה, זה מרחיב את דעתו. זה לא נהפך להיות העיקר, זה לא נהפך להיות דעתו. עוד פעם, וקורת רוח אשר ימצא בחברתו, האישה אשר הפילו השם לחבל, לנחלה, לחלק, תרחיב דעתו ביותה מקושטת הדורה בלבושה. ולא יתשתש כוח השקידה, אבל כוח השקידה הרוחני העליון הזה, לא יתשתש גם את ההרגשה יותר רחוקה, לפי הנראה, מעולם הדעות המופשטות והעיוניות. אישה מקושטת, זה נראה דבר כל כך חושי, כל כך רגשי, כל כך שפל, כל כך נמוך, כל כך חומרי, ביחס לאותם השייכויות הרוחניות, המופשטות, האלוקיות, העליונות, שאדם כביכול שייך אליהם. אבל זה לא נכון כל זה. לכן, אז מה האידיאל? הנה, סוד הקשר בין תורה וחיים. סוד הקשר זה איך אדם בונה בתוכו. מצד אחד, שייכות מוחלטת, כן, כמו שאנחנו אומרים בהתחלה, שזה פנימי, זה לא חיצוני. איך מצד אחד הנפש הפנימית ששייכת אל המופשטות, אל היראה, אל הקדושה וכו', המסורים בכל לב ונפש לקדושה ולחוכמה, איך זה לא סותר בכלל את אותם סדרים טבעיים של חיים, בתנאי עוד פעם שזה באמת ביחס של עיקר תפל, זה הצד היותר חיצוני יותר תפל. ולא יטשטש כוח השקידה גם את ההרגשה יותר רחוקה, לפי הנראה מעולם הדעות המופשטות והעיוניות. אומר הרב, כל האידיאלים הגדולים האלה, כל הגודל הזה, הוא יכול להיות רק כשעם ישראל חי במצב נורמלי. רק כשעם ישראל חי בארץ ישראל, מדבר במושגים עקרוניים, ואז מתגלה הקדושה שבטבע, יש אפשרות לגלות את הקודש, לא רק הנבדל, אלא את הקודש בתוך מעטפת החיים של החול, אז אותה שלמות יכולה להופיע. אומר ירמיהו הנביא מגילת איכה, אבל בזמן הגלות נשית היא טובה, הטובה חסרה, ותזנח משלום נפשי אין שלמות, השלמות זנוחה, זנחנו אותה, איזה שלמות? מיטה מוצד ואישה מקושטת, שאלנו בהתחלה, רגע, אי אפשר להציע את המיטה בניו יורק? אי אפשר אישה מקושטת בתימן? תשובה, טכנית אפשר. מהותית אי אפשר. אנחנו נעמיק את זה בהמשך. כלומר, רק בארץ ישראל יכולה להופיע המציאות הזאת שאין שום סתירה. כל פעם, כלומר, זה האידיאל הרוחני, יש לנו הרבה תהליך לעבור כדי להגיע לשם. זה במהות, זה התכונה של ארץ ישראל, התכונה של תורת ארץ ישראל, התכונה שלנו בארץ ישראל, המסוגלות לגלות איזה מין שייכות בין הרעיונות המופשטים לבין התנאים, נקרא לזה, הסביביים, החומריים. הנה הוא אומר את זה. כל אלה... חוץ לארץ זה או חומר או רוח. אין לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דל אדמות של הלכה בלבד, זה נכון בחוץ לארץ. כמו שהרב קורא לזה, מערת הגלות, כללת הגלות. כל אלה יכולים המה להימצא, כל אלה המה יכולים להימצא, אותה שלמות של מיטה מוצעת ואישה מקושד לתלמיד חכם, בלא סתירה, לכל העולם הרוחני הפנימי של האדם, הפרטי או הציבורי, כל אלה המה יכולים להימצא בזמן היישוב והתיקון. כשהם ישראל נמצא במצב הנורמלי, ואז ממילא מופיעה התכונה של ארץ ישראל, של תורת ארץ ישראל, של קדושת ארץ ישראל, של יכולת להכיל את שני הממדים האלה בלי סתירה. אבל בזמן הגלות והמאומה הכללית, אי אפשר כמעט שתימצא נפש שלמה ובריאה בתכלית. אנחנו בגלות חולים, אנחנו בגלות מתים. על כן הנטייה אל הקצוות היא תולדה מוכחת. בגלות אתה צריך להחליט, או שאתה אישה מקושטת, או שאתה תלמיד חכם, או שאתה קדוש עליון רוחני, או שאתה מסדר את המצעים. כל זה כמשל. רגע, כל זה כמשל. לא, בארץ ישראל זה לא ככה. בארץ ישראל, אז אני מציע בואו נשמור את זה לפעם הבאה, כי אני חושב שזמננו כבר תם. על כן הנטייה אל הקצוות בגלות היא תולדה מוכרחת. ולכן שם, באמת, שם בגלות, ולכן אפשר גם להבין את המשבר, את המתח, את הקושי בין תורת חוץ לארץ לתורת ארץ ישראל, בין התפיסה, אני לא רוצה לקרוא לה חרדית, לתפיסה הארץ ישראלית, של המשבר הזה, ביחס שבין הסדרים הטבעיים, הפרטיים או המשפחתיים או הלאומיים, לבין הקודש. ואם אנחנו העתקנו את אותו דגם רוחני של חוץ לארץ לארץ ישראל, אז אנחנו בבעיה. מצד שני, אנחנו חושבים שאפשר ברגע אחד לשנות את הפאזה ולהגיע לאותה קדושה עליונה שחיה בתוך החיים הטבעיים, בלי שום סתירה בארץ ישראל, ולא מבינים שזה תהליך ארוך והנפילות הפוטנציאליות הן מאוד מסוכנות, אז גם אנחנו באשליה. צריך לעשות את זה נכון, את המעבר הזה. אבל האידיאל, מה האידיאל? בחוץ לארץ הנטייה לקצוות היא תולדה מוכרחת. והמסור באמת לשקידה גדולה, אי אפשר לו כלל שישים לב, גם כן לב לסדרים, לסדרים בחייו הגופני. או זה, או זה. וכמו כן, הלך נפשו בענייני הרגשה, הרחוקים מעולם העיון, מוכרחים הם שילכו מלבבו וימאסו, אנחנו נעמיק בזה למה. ואם ירצה להעמיד את כל הפרטים התפילים הללו בסדרי חייו, והלך נפשו, אם הוא כן ירצה ליצור את תנאי הסביבה האלה בתוך המערכת הרוחנית שלו, יקנה אותם במחיר מרובה מהשלמתה הרוחנית. זה ממש אחד מורת אחד, נעמיק בזה בלי נדר פעם הבאה. כי זהו טבע הנפש הנחלשת מצרת הגלות הכללית. כדי להבין את זה, אז אנחנו בפעם הבאה נקפוץ לפסקאות 6 ו-7, כדי להבין את ההפרש בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ, שבארץ ישראל זה אפשרי ובחוץ לארץ בלתי אפשרי. בסדר? אז תזכירו לי בלי נדר בפעם הבאה, אנחנו צריכים להבין את ההבחנה בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ. בסדר רבותיי? יישר כוח, ברוכים תהיו.